אמר ריש לקיש. למדנו על ריש לקיש בתחילת שנה בחודש אלול, על ריש לקיש שהיה ליסטים וחזר בתשובה. אז זה שיעור של ריש לקיש כשהוא כבר לא ליסטים, ואחרי שהוא חזר בתשובה, ואחרי שהוא מגדולי תלמידי חכמנו. אומר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. טוב, אז יש שלושה מושגים קשים ולא נעימים שאף אחד בעצם לא רוצה להיפגש איתם. אבל היצר הרע, נתחיל ביצר הרע, כי הנושא של השיעור שלנו זה היצר הרע. היצר הרע, אמרנו, זה היכולת לחיות בעולם בניתוק מריבונו של עולם. ברגע שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אז פתחנו בפנינו אפשרות להקשיב לרע בדיוק כמו שאנחנו יכולים להקשיב לטוב. והיכולת להקשיב לרע ולבחור ברע חלילה, זה אומר עד כדי כך שאנחנו יכולים לחיות בעולם הזה בניתוק מאלוקים ובניגוד, כן, לרצון האלוקי, בניגוד לציווי האלוקי, בניגוד לדרך האלוקית. אז קודם כל זה יצר הרע. עץ הדעת טוב ורע זה שאנחנו יודעים גם את הטוב וגם את הרע. לפני כן, לפני שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אז חיינו את הטוב בצורה מלאה, והרע היה מבחוץ, הוא בכלל לא היה קשור אלינו. בשנייה שנפגשנו עם עץ הדעת טוב ורע, אוי, ביקשתי שתכתבו לרפואת, תכתבו לרפואת שילת, בסדר, מישהי תכתוב ותתלו, בסדר, סליחה. אז זהו, אז פתוחה בפנינו האפשרות הזאת. ממתי? כל רגע, כל דקה, כל שלב, כל מציאות. ואם אדם לא יודע את זה, אז הוא יכול ליפול בפח. אם אדם לא מבין שבאמת יש אפשרות לבחור בהכל, אין דבר שהעולם הזה עוצר אותך מלבחור בו, את יכולה לבחור בכל דבר. היצר הרע הוא נותן לך אפשרות לבחור ברע, גם אם את לא רוצה, גם אם לא חינכו אותך ככה, גם אם יש לך עוד רצונות אחרים, זה קודם כל. את יכולה חלילה לחיות בעולם הזה בניתוק מריבונו של עולם. לבחור בחירות הפוכות מהרצון האלוקי. זה היצר הרע. השטן, שוב, זה שלושה שבילים של אותו עניין. השטן, אתם יודעות שיש כל מיני ציורים שמציירים את השטן, יש כל מיני דברים שחז"ל מספרים על השטן, כן, נזכרת עכשיו בשטן שמפריע לאברהם אבינו ללכת אל העקדה, כן, יש לנו כל מיני. השטן, שוב, זה בחינה של הרשעה שקיימת בעולם. בעולם הזה יש רשעה, ולרשעה הזאת יש כוח, ולרשעה הזאת יש מקום, והרשעה הזאת פועלת, יש לה גם תפקיד, כן? היא לא סתם זרוקה בעולם, יש לה תפקיד, והיא ממלאת את התפקיד והיא משקיעה בתפקיד. אז עד שלא נתקן את העולם לחלוטין, יש לרשעה מקום וכוח ומציאות, והיא חלק מסיפורו של עולם הזה. אז זה השטן. ומלאך המוות, אולי אנחנו הולכים מהקל אל הכבד. מלאך המוות, אתם יודעות שאומרים בלוויות, הובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. כן, זה פסוק הזה שהרבה פעמים אומרים בלוויות, שאנחנו מתפללים ומייחלים שיום אחד המוות יעבור מן העולם. הובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. איך זה קשור לחרפת עמו יסיר? המוות זה הביטוי הכי כואב לזה שבעולם הזה עדיין יש חסרונות. שבעולם הזה לא תאמינו, כן, אמרתי שאני לא אגיד החיים מורכבים, סיפרתי את זה היום לבוגרת שבאה לבקר אותי, היא אמרה לי, וואלה, הדורות. היא אמרה לי, לא נורא, הם הזדקנו, ואז הם כבר ידעו שהחיים מורכבים, אבל בינתיים, היא בת 25 בסך הכל, אבל הבטחתי לה שבינתיים אני לא אומרת, אז אני רק אגיד שיש מורכבויות בחיים. כמו שעמיה אמרה לי, מתלמידה יותר מכולם, זה שיש מוות בעולם, זה אומר שיש מורכבויות שעוד לא הצלחנו לתקן. זה שיש מוות בעולם, זה אומר שעדיין דרכנו ארוכה, והטוב עדיין לא זה ששולט בחיים. הטוב והאור והמתיקות והברכה וכל הדברים הטובים האלה, הם עדיין לא שולטים בעולם, הם עדיין לא, ובאמת מוות זה הדבר הכי הכי כואב והכי קשה, כי כשהמוות מגיע בעולם, אז חלילה הוא יכול ליצור בנו תחושה שזה הסוף, זהו, שהכל נגמר ושלא נשאר שום דבר. אנחנו יודעות, שהנשמה ממשיכה לחיות בעולמות אחרים, וזה שאנחנו לא פוגשים את הגוף, זה לא אומר שלאדם הזה כבר נגמר המקום במציאות, והמציאות היא לא רק העולם הזה, המציאות היא גם עולמות מאוד מאוד עליונים, ויש הרבה אנשים שאומרים שהם מרגישים שגם מי שנפטר, נכון, ממשיך להיות בקשר, ממשיך למסור מסרים, זה תלוי שוב בנפש, זה תלוי בקשר, זה תלוי בהרבה דברים, אבל יש דבר כזה. אז המוות שזה הכאב הכי 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 נוראי, בעצם אומר עדיין לא תיקנו, זה חרפת עמו יסיר. כשנגמור לתקן את כל הקלקולים, אז כבר לא תהיה חרפה, אז כבר לא תהיה בושה. זה אומר שבאמת זכינו להחזיר את האור, כן, את האור הזה שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא. אז זה דרך מאוד ארוכה לעמוד מול היצר הרע ומול השטן ומול מלאך המוות, אבל זה הסיפור שלנו, זה הסיפור של העולם הזה. הסיפור של העולם הזה זה שאני קודם כל צריכה לתקן את הפגמים שלי, שאני קודם כל צריכה לתקן את הקלקולים שלי. אבל הקלקולים שלי זה לא פירורים בעולם, הקלקולים שלי יש להם השפעה, וככל שאני יותר אלחם נגד החסרונות שלי ודרך נגד הקטנויות שלי ונגד הבעיות שלי, אני יותר אוסיף אור בעולם. אני יכולה להגיד, מה, אני ילדה קטנה נמצאת באיזושהי נקודה קטנה על הגלובוס שאף אחד לא רואה? אלוקים לא מודד את זה ככה. כל טוב שאת מוסיפה, כל מילה טובה שאת מוסיפה, כל מחשבה טובה שאת מוסיפה, כל מעשה טוב שאת מוסיפה, את מוסיפה אור בעולם. ואל תזלזלי בזה, ואל תחשבי שבגלל שאת קטנה אין לזה משמעות. יש לזה משמעות אדירה, וכל מה שתוסיפי בחייך אור, זה מלחמה לא רק נגד היצר הרע שלך, זה מלחמה נגד השטן והרשעה, וזה מלחמה נגד המוות שבעולם, שלך. זה מלחמה שלך, ואת מוסיפה את הכוח שלך לקרב הזה. אז זה שלושת השבילים שאומר לנו ריש לקיש, ומתוך זה אני רוצה לראות את מקור וב, מה ידכתיב ויאבק איש אמו, אמר רבי יהושע בן לוי מלמד שהעלו אבק ברגליהם עד שהגיע לכיסא הכבוד. כן, אז כשיעקב אבינו נלחם בשרו של עשיו, כתוב ויאבק איש אמו. אתם יודעות שכשהולכים מכות, אני מקווה שבנות לא הולכות מכות, כן? אבל אני מקווה. לא יודעת, בינתיים אני רואה רק בנים, וגם כשאני רואה את הבנים אני אומרת להם, סליחה, תלכו לדשת, תעשו את זה בחוץ, אני לא רוצה לראות, הלב שלי חלש. זה לא בשבילי מכות שבנים הולכים, למרות שאני רואה שאצלם זה חלק מהטבעיות של חייהם. אני לא יכולה לעשות את זה, שיסלחו לי. אבל כשהולכים מכות, נכון, על האדמה, אז עולה אבק, נכון? אם מתאבקים באמת, מאבק זה גם מלשון אבק. מה זה האבק הזה? מה חז"ל רוצים לומר? שמעלו אבק ברגליהם עד שהגיע לכיסא הכבוד. זה משל, נכון? זה ציור. זה ציור שחז"ל מציירים על המאבק של יעקב ועשיו. מה זה המאבק של יעקב ועשיו? המאבק של יעקב ועשיו זה המאבק של הטוב ברע. וכשיש אבק זה אומר שהמציאות יכולה להיות מטושטשת. המאבק בין יעקב לעשיו לפעמים זה מאבק פיזי, ושנים ארוכות לאורך ההיסטוריה הצאצאים של עשיו השתדלו בכל דרך אפשרית להשמיד אותנו ולחסל אותנו ולרמוס אותנו ולא להשאיר מאיתנו דבר באופן פיזי. אבל המלחמה שלהם היא לא רק פיזית, המלחמה שלהם היא גם רוחנית. הם לא רוצים שנישאר במציאות, והאבק זה ביטוי לזה שעד שלא נגמור את הקרבות שלנו נגד הרשעה, המציאות תהיה מטושטשת, המציאות תהיה מעורפלת. מתי נזכה להגיע לבהירות? מתי נזכה להגיע לזה שהדברים יהיו ברורים, שהדברים יהיו ישרים, שהאמת תצא לאור? זה רק אחרי שנגמור את כל הקרבות שלנו נגד כל הדעות הרעות וההשקפות הרעות ונגד כל הערפולים והטשטושים והחוסר בהירות. זה שלנו, זה עלינו. אנחנו צריכים לתקן עולם במלכות שדי. כשיהושע בא לכבוש את הארץ, אז הוא כותב את תפילת עלינו לשבח. למדתם על תפילת עלינו לשבח? מישהו לימד אתכם את זה פעם? הרבנית עידית, לפני ימים נוראים. מה יהושע אומר לנו בעלינו לשבח? יהושע קודם כל בעלינו לשבח מבאר לנו כמה אנחנו וכמה אנחנו לא כמו אומות העולם, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל אמונם, שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אלו יושיע. זה הם, ואנחנו, אנחנו משהו אחר. יהושע אומר, לפני שאנחנו נכנסים הביתה, לפני שאנחנו כובשים את הארץ ואחר כך מתנחלים איש על אדמתו, אנחנו צריכים לבאר למה אנחנו לא, מי אנחנו לא, כמה אנחנו לא. בשביל מה כל זה? בשביל על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. ואז שכולם, אם אנחנו נדע באמת מי אנחנו, אם אנחנו נחיה באמת על פי אמת חיינו, אם אנחנו נדייק בזה, אז כבר נוכל לתקן עולם במלכות שדי. אז כל בני בשר יקראו בשמך ויקירו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, וכן הלאה. המילה כל חוזרת שם והמילה כולם חוזרת שם. אנחנו רוצים לבאר את הרשעה, לא בשביל להישאר פה לבד. אנחנו רוצים לבאר את הרשעה כדי להאיר באור גדול, שכולם, כולם, כולם יהיו שייכים לאור הזה, שכל המציאות כולה תהיה שייכת לאור. כן. קודם כל, כל פעם זה משהו אחר, לבאר את הרע. קודם כל אני רוצה לבאר את הרע בתוכי. קודם כל, להתאפל בעצמי. מה שקורה בדורות שלנו, שבאמת ברוך השם אנחנו בדורות של גאולה ושל שפע ושל ברכה ושל טוב אלוקי שנשפך עלינו, חבל על הזמן. אבל דווקא בגלל זה, האדם מאוד עסוק בעצמו, וכשהוא מאוד עסוק בעצמו, אז הוא נכנס לתוך עצמו וחופר בתוך עצמו ומכיר שיש כוחות כאלה וכוחות כאלה, ואלה מושכים לפה ואלה מושכים לפה. הרבה הרבה התעסקויות שלנו בעצמנו, זה דברים שלא היה לנו בכלל בגלות. בגלות בקושי חיינו, בקושי הרמנו ראש, בקושי נשמנו, בקושי ידענו מה יהיה מחר, אם יהיה לנו מה לאכול, לא יהיה לנו מה לאכול. אז הכל היה הרבה ברובדים של החיים, בסדר? לשרוד, לחיות, לא שאלו יותר מדי שאלו, בסדר? זה שיכלו להיפגש הורים שלהם הייתה תינוקת בת שנתיים ולהם היה תינוק בן שנתיים וחצי, והם אמרו, הם התחתנו, ודרך אגב הם התחתנו והכל היה טוב, סבבה, זה לא היה, הם לא טעו, הם גידלו אותם אחד ליד השני והם התאימו. זה בגלל שלא חפרו, בסדר? הם לא חפרו אחד בתוך עצמו ושאלו את עצמם, זה כן מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה הסתדר לי, זה לא הסתדר לי, אני רוצה חיים כאן, לא בכיוון. והיום דווקא בגלל שאנחנו עם מודעות כל כך כל כך עמוקה, אז יש לנו הרבה עבודה לבאר את הרע מתוכנו, קודם כל בתוכי, קודם כל לנקות בתוכי, ואחר כך כל המפגשים שלנו עם הרשעה שמבחוץ, זה יש לזה הרבה פירושים. קודם כל, מי שקם עלינו לחלותנו, נכון? מי שבא עלינו בחרב, אנחנו חייבים לבוא עליו בחרב. אם יש לנו אויבים פה מסביב, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב, אז בואו שלא יהיו חיילים בציר, ואנחנו נלך בחברון והכל יהיה, הרי זה לא יהיה ככה, נכון? מי שבא אלינו בחרב, אין לנו ברירה אלא ללכת אליו בחרב.
כאילו על הכתר הלאה, על הדלה, על הטופה, על
מה הם רצו בהפגנה? לא הבנתי מה הם רצו. עם מי? שמה קרה? למה צריך לבית? אה, סתם. פשוט כבר... לא, כן, אני מתארת לעצמי שזה בכיכר רבין, כן? זה המקום. אז קודם כל, זה לא האנשים רשעים. זה תפיסות מעוותות. אני לא יודעת להגיד ספציפית על ההפגנה הזאת. אני לא יודעת, יכול להיות שהיו כאלה שמחו, שעמדו בצד ומחו על זה. הרי אנחנו לא רוצים לריב עם האחים שלנו, בסדר? זה כאילו... אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים לחזק בעצמנו את התפיסות, למה אנחנו לא חושבים ככה? מה התפיסה שלי ביחס למה שקורה שם? אני גם לא רוצה שכל מי ששם חף מפשע, אני לא רוצה שאף אחד יתנקל אליו, סבבה? אני לא, אני יודעת שיש שם שני סוגים של אנשים. יש שם את אלה שרוצים את הטרור, ויש כאלה שלא רוצים את הטרור. אני לא יודעת איך מפרידים ביניהם, בסדר? אני לא, אין לי שום הבנות בזה. אני לא חושבת שמי ש... מבין שהם אויבים, אז הם אומרים, אנחנו נקום ונחסל את כולם. בסדר, זה לא, זה לא, זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מסובך. זה הרבה יותר, מבינה? את מי? את האנשים מעם ישראל, כן. את הדעות, לא. בטח שאנחנו צריכים, זה האחים שלנו. בטח שצריכים לאהוב אותם. אבל הדעות, ברור שאנחנו צריכים, מי שיכול למחות, למחות. מי שיכול, מי שעושה עבודה בתוך עצמו, בתוך עצמו. האחים שלנו, אנחנו צריכים לאהוב אותם. אבל אני רוצה רק להוסיף על השאלה שלך שכתוב דווקא על עשיו, אני משערת שהזכרנו את זה, ספר עובדיה שהוא נמצא בתריעשר והוא בסך הכל פרק אחד, כן.
לא כתוב על זה,
עוד פעם? כן. כן. זה שרו של עשיו, ויאבק איש עמו, זה שרו של עשיו. זה לפני כל ה... מפגש ביניהם, קודם הוא ריבונו שלא אומר לו, אל תדע, אתה בסוף תתגבר עליהם. כשאני חוזרת, אני קצת מרחיבה את זה בגלל השאלה של מאיה, כשאחר כך יעקב נפגש עם עשיו, אני בטוחה שדיברנו על זה, אבל אני אזכיר את זה שוב, אז עשיו מציע לו לבוא איתו, אתם זוכרות? הוא אומר לו, תבוא ביחד איתי, נלך ביחד, אחרי שהם כבר נפגשים, אחרי שיעקב פוחד, ודורון, תפילה ומלחמה, אז הוא אומר לו, נישאה ונלך ואלך לנגדך, בוא נלך ביחד, בוא נהיה חברים, אז אתה ואני. אז מה אומר לו יעקב? אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות ודפקים עם אחד ומתו כל הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מה אומר יעקב לעשיו? יעקב אומר לעשיו, אני עם הרבה ילדים והרבה צאן ובקר, עזוב, אני הולך לאט, אתה הולך מהר, יום אחד אני אגיע אליך. מתי הוא יגיע אל אדוני סעירה? מה, יעקב שיקר? עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מתי הוא בא אל אדוני סעירה? לא הגיע. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. איפה זה כתוב? זה כתוב בזכריה. זה כבר כתוב במקום אחר. אנחנו אומרים את זה ביחד. מה זה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה? יום אחד יהיה משפט של הר עשיו. זה סוף המאבק של יעקב והמלאך. מתי זה יהיה? זה יהיה באחרית הימים. המשפט של הר עשיו זה לא חייב להיות קרבות. משפט זה ברור. יהיה יום אחד שיתברר שבאמת האור הוא זה שצריך לנצח את החושך, שהטוב הוא זה שצריך לנצח את הרע. אבל זה דרך ארוכה, זה מה שרציתי להגיד לכם, שיש לנו דרך ארוכה ארוכה, עד שהאבק הזה יגיע לכיסא הכבוד, דרכנו ארוכה ארוכה, והאחריות על מי? האחריות היא עליכם, אתם אחראיות על הדורות הבאים, כן, האחריות היא עליכם. כל מי שיכול לעשות ולהוסיף טוב, חייב להוסיף טוב. זה המלחמה שלנו ברשעה. זה עד אשר אבוא אל אדוני סעיר הזה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אז זה מקור ו', ומתוך זה אני עוברת למקור ח'. כתוב בפסוק, קץ שם לחושך. זמן ניתן לעולם, כמה שנים יעשה באפלה. חיכיתי שמישהי תשאל, אבל עד מתי? אני יודעת שבצבא אסור לשאול עד מתי, אבל במדרשה מותר. ומה איתם קץ שם לחושך? מתי ייגמר החושך? מתי ייגמרו הבירורים? מתי נוכל להגיד שהחיים כבר לא מורכבים? מתי אפשר היה להגיד שהיה יעקב למישור? מתי? כל זמן שיצר הרע בעולם, אופל וצלמוות בעולם. דכתיב, אבן, אופל וצלמוות. נעקר יצר הרע מן העולם, אין אופל וצלמוות בעולם. למדתם פרק ב' בנצח ישראל? ואת הצפוני ירחיק מעליכם, וידכתיב אל ארץ צייה, כן? סופו אל הים האחרון, אני לא רוצה להמציא פסוקים. אני קצת זוכרת וקצת לא זוכרת. אבל חז"ל דורשים שיבוא זמן שכבר היצר הרע לא יהיה מה? לא יהיה משמעותי, הוא יהיה בארץ מדבר, הוא יהיה בארץ שממה, במקום שאין בני אדם מצויים שם. אם הוא נמצא במקום שאין בני אדם מצויים שם, הכוונה שאנחנו מבחינתנו הצלחנו להתגבר על היצר הרע והוא כבר לא רלוונטי, הוא כבר לא מעניין, הוא כבר לא מעסיק. תראו, היצר הרע זה לא כזה פשוט, נכון? כתוב בפרקי אבות, אני לא מאמינה שאני אמצא את זה בשנייה, אבל נכון שכתוב, אבה מחשב, מכירות? את אבה מחשב? איפה זה כתוב? בואו נראה אם אני אמצא את זה. אתם יכולות לחפש גם... אתם לא רוצות לעזור לי? בפרקי אבות, בפרקי אבות. כל אחת פרק, בדיוק. אבות בית משנה א'. תקשיבו מה כתוב פה, תודה רבה, מי מצא את זה? הדס, תודה רבה. ומה אכפת לי, העיקר שמישהו עזר לי. אבה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מה זה הפסד מצווה כנגד שכרה? אני מבינה, בסדר? אבל מה זה שכר עבירה כנגד הפסדה? מה פירוש המילים? מה זה שכר עבירה כנגד הפסדה? למה הוא מתכוון? רבי, למה רבי מתכוון כשהוא אומר ששכר עבירה כנגד הפסדה? מה אתם אומרות?
אם עשית עבירה, אז אם עשית עבירה, אז
נצחוק. כתוב שיש פה שכר עבירה, לא, אבל כתוב, מה זה הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה? כשאתה הולך להפסיד את המצווה, כאילו אתה הולך לפספש משהו, אז מהר מהר תזכיר לעצמך שמה? שאולי אתה הולך לפספס את השכר, אז כדאי לך לקיים אותה, אבל מה זה שכר עבירה כנגד הפסדה? זה לא נעים להגיד. מה הכוונה עצם ההפסד? מה זה שכר עבירה? מה חז"ל מתכוונים שאומרים?
עצם ההפסד שלה, שזה שהפסד את המצווה, זה שמפריע לך, זה לא
ההפסד. אבל פה כתוב עבירה, לא מצווה. אני יודעת למה אתם לא מצליחות להסביר את זה, כי אי אפשר להעלות על הדעת שחז"ל אמרו את זה. חז"ל אומרים שכשאתה עושה עבירה, אתה מרוויח מזה משהו. אני יודעת שאתם צדיקות כמלאכי השרת, כבר אמרנו את זה. אז אתם לא יודעות את זה. אבל כשאדם עושה... מה? חס ושלום. מה זה שכר עבירה כנגד הפסדה? מה אנחנו מפסידות כשאנחנו עושות עבירה? אנחנו יודעות. אבל חז"ל אומרים זה שלפעמים אני מקשיבה ליצר הרע שלי, זה בגלל שמה? כי אני גם מרוויחה משהו כשאני עושה, כשאני מקשיבה ליצר הרע. זה לא כזה פשוט. זה לא שהיצר הרע הוא מכוער כזה ומגעיל כזה ומפחיד כזה, ויש לו שיניים ויש לו כלשון ויש לו קרניים ורק רואים אותו, אז מה עושים? בורחים. מה פתאום? לפעמים הוא נופת צופים, נכון, היה בפרשה נופת צופים, והוא יפה כזה והוא מנומס ויש לו עניבה וחליפה, והוא מציע לך כל מיני דברים נחמדים כאלה. יצר הרע הוא לא תמיד מפלצת, לפעמים הוא נראה מאוד מאוד נחמד. אתם זוכרות את יוסף במצרים, אבוד, זרוק, גלמוד, ילד בן 17, שנטשו אותו, שזרקו אותו, שמכרו אותו, שהוא נהיה לעבד, שאף אחד מהמשפחה שלו לא מחפש אותו, ואז באה אשת פוטיפר. אשת פוטיפר, אני לא יודעת איך היא נראתה, כי אין תמונות מהתקופה הזאת, אבל בכלל לא בטוח שהיא הייתה מה? מכוערת. ובכלל לא בטוח שהיא הייתה רשעה, ובכלל לא בטוח שהיא הייתה מגעילה, סליחה על המילים. יכול להיות שהיא הייתה רכה ועדינה, ויכול להיות אולי שזאת הייתה נקודת האור היחידה בחייו. יכול להיות. זה מה שחזל אומרים, שכר עבירה, יצר הרע, אתה לפעמים עומד מולו ואתה מרגיש שאתה חייב. ושזה הכי מתוק, ושזה הכי כדאי, זה שכר עבירה. יש שכר כביכול לעבירה. זה לא קל להתגבר על היצר הרע. נכון שיש דברים שכן, אבל יש המון דברים שלא. והסיפור שלי אינו דומה לסיפור שלך. מה שמפיל אותי לא מפיל אותך, ומה שמפיל אותך לא מפיל אותי, אבל זה חתיכת עמל. זה חתיכת עבודה, ואם אנחנו לא נבין שהוא מתחפש בכל מיני תחפושות, והוא מתלבש בכל מיני מלבושים, והוא מקשט את עצמו בכל מיני קישוטים, אז לא נדע שזה יצר הרע. נכון, אז את חוזרת שבת הביתה, ואת פוגשת חברות, ואז הן מתחילות לספר איזה סיפור עסיסי. מה זה עסיסי? חבל על הזמן. ואז יש לך הסברים, לא לך. יש הסברים למה עכשיו בדיוק את חייבת לשמוע את הסיפור הזה, כי אם תשמעי את הסיפור הזה, אז בטח תוכלי לעזור לאיזה מישהו שמשהו, אני לא יודעת, אני לא יודעת איזה סיפור, אז אין לי איך להסביר את זה. אבל בינינו, אנחנו מוצאות לעצמנו תרוצים. למה אנחנו חייבות להיות חלק מזה? למה זה קשור? למה זה הכרחי? ולשון הרע זה רק דוגמה אחת. יצר הרע הוא לא מכוער, הוא בפנים מכוער, הוא עטוף במיליון מלבושים, וכל פעם מחדש, כל פעם מחדש צריך לעשות את החשבון, שכר עבירה כנגד הפסדה. כן.
איך אפשר להתמודד עם זה?
כאילו זה... טוב, איך אפשר להתמודד עם זה? בואו נהפוך את הדף, סבבה?
כן. אני לא מבחינתי להגיד כאילו, לא הבנתי, מה זה השכר?
מה זה השכר? זה מה שאת מרוויחה, בסדר? מה את מרוויחה? אני אתן את הדוגמה הכי מטופשת שבעולם, אני מתנצלת על הדוגמאות שם, בסדר? נניח שהגעת לבית של חברה והכינו שם גלידה חלבית, חבל על הזמן, עברו רק 5.5 שעות, סבבה. אבל מה זה? טוב, עברו 4.5 שעות, אני לא יודעת, כל אחת עם מה. ואת מסבירה לעצמך למה? זה השכר, זה לא באמת שכר, לכן אמרתי שקשה. יש משהו שיוצא לך מזה שאת מקשיבה ליצר הרע. אז הגלידה הזאת זה באמת הביא לי, את לא תעשי את זה. אבל זה יוצא משהו. יצר הרע, אם לא נבין שהוא מתחפש, אז אנחנו ניפול.
אבל אתה לא יודעת, זה לא ממש דקים. הלכות, כאילו, לפעמים זה ממש עובד, כאילו לא יכול לפעול את זה.
נכון. אנחנו נלמד על זה בעזרת השם, אנחנו נלמד בעזרת השם, אני לא זוכרת באיזה יום נתחיל ללמוד... שורה של דברים שהם גנאי לתלמיד חכם, אנחנו נלמד את זה בסוף שנה, כי זה קשור לחיים שלנו, לאיפה שאנחנו. מה זה? זה, כן, יפה אמרת, יפה אמרת. זה כל מיני דברים שהם גנאי לתלמיד חכם, ואנחנו נראה שזה קצת קשור לחיים שלנו, ונכון, ויהיו שם הרבה דברים אפורים, אני מסכימה איתך. שיהיו לנו הרבה שאלות, נדון בהם, בסדר? אבל זה לא בשיעור על היצר הרע, כי זה לא הלכות, גנאי לתלמיד חכם, גם זה בכלל לתלמיד חכם, זה לא לנו. אבל מתוך מה שהגמרא מסבירה, מה שגנאי לתלמיד חכם, אנחנו צריכות ללמוד בסוף איך נסתובב בעולם הזה. בסדר? אז תשמרי את השאלה. ובגלל שהודיה שאלה מה עושים, אז תהפכו את הדף. אנחנו במקור של למעלה בצד שמאל. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אתם רואות לריש לקיש, יש הרבה מה ללמד אותנו. על היצר הרע. אומר איש לקיש, לעולם, שומעות, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. זאת אומרת, קודם כל ריש לקיש אומר לנו, חמודות, אנחנו בקרב. ירגיז זה יילחם, ינסה להתגבר עליו. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. יפה, ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. אם את רואה שאת לא מצליחה, אומר האיש לקיש, יש לי שיטות איך להצליח לנצח בקרב. שיטה ראשונה, יעסוק בתורה. תכף הרב ירחיב לנו את ההסבר, בסדר? אנחנו בינתיים בגמרא. ניצחו מוטב, הצלחת אחרי שלמדת תורה, מוטב. ואם לאו, יקרא קריאת שמע. בסדר? השיטה השנייה, לקרוא קריאת שמע. אי אזיל, מוטב. אם הוא הצליח, מוטב. ואם לא, יזכיר לו יום המיטה. בסדר? אומר לנו ריש לקיש, יש לי שלוש שיטות של מלחמות ביצר הרע. קודם כל אומר ריש לקיש, אם את לא תדעי שכל בוקר את צריכה להגיד לעצמך, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אז את חיה בסרט, את חושבת שאת בעולם אחר. בעולם הזה יש מלחמות כל הזמן, זה קודם כל. זה קודם כל. ומי שצריך לנצח זה היצר הטוב. עכשיו לפעמים הוא לא מנצח, מה לעשות? לפעמים אני נופלת. אז בואו נראה את שלושת השיטות, בסדר? שיטה ראשונה. אנחנו בפירוש הרב בעניה. אומר הרב, הכוחות שבאדם, הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה. קודם כל אומר הרב, חמודה, כל מה שקיבלת מריבונו של עולם, כל הכוחות. הכוחות של הנעימות ושל הרוגע ושל השלווה והכוחות של הקנאה והשנאה והתחרות והכעס ולא יודעת מה, לא משנה, הכל 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 קיבלת בתוכנית מדויקת פקל שלך. שום מידה לא קיבלת בטעות, שום מידה לא נכנסה לתיק שלך באופן מקרי בלי כוונה. זה קודם כל. ברוכות הבאות, כל המידות שלי, זה שלך. בשביל מה קיבלת את כל המידות האלה, גם הטובות וגם הרעות? הכל בשביל שתשתמשי בהם לטובה. והקשבתי לתובנות ביום חמישי, ובנות סיפרו שאפילו מידת הכעס, נכון? זה מה שאמרתם? שאפילו למידת הכעס יש, אני מקשיבה בתובנות מאוד יפה, אפילו למידת הכעס יש מקום, נכון? ואם אדם הולך ברחוב והוא רואה במדרכה שממול אנשים שזרים לו והם מתנכלים למישהו שהוא גם זר לו, אז אם הוא כועס, מה הוא יעשה? אם הוא לא כועס, בנות בדרך כלל יברחו משם וטוב שכך. אבל אם הוא אדם שהוא כעסן, אז הוא לא יהיה מוכן לראות את העוול הזה, והוא יעבור מדרכה וגם הוא יחטוף מכות וגם ידברו עליו לא יפה, והוא יילחם כי הוא כועס. בסדר? יש מקום גם לכעס. יש מקום לכל המידות כדי להשתמש בהם לטובה. על כן אומר הרב, כוחות הרעים שמצד היצר הרע, אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטה, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טובה ולא יוכל ליהנות מטובם. אז דיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו פחות בעד לשבר ולרסק את המידות, זוכרות? למדנו את זה כשלמדנו על שמעון בן שטח, זוכרות מי שהייתה בזום? שמעון בן שטח אומר לא לשבר את המידות, כי אם את משברת את המידות שלך, את שוברת גם הרבה כוחות טובים, את מחלישה גם הרבה כוחות שהם מאוד מאוד מהותיים בחיים שלך, אז להשתדל לא לשבר. אבל זה קשה, נכון? כי אז יש לנו יצרים רעים. על כן הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים יהיו כפופים תחת ידם. אם נצליח לכופף את הכוחות הרעים תחת הכוחות הטובים, אז כל הכוחות יאירו לטובה, כל הכוחות יובילו לטובה. כי באמת גם הרעים טובים המה בשומרם את גבולם. אם אדם יודע להשתמש בגאווה, שגם על המידה הזאת יש ספרים שכותבים שאין לה מקום, ואם אדם, אם אדם יודע להשתמש בכעס, ואם אדם יודע להשתמש בקנאה, ואם אדם יודע להשתמש ב... לא משנה, בדברים האחרים שלו, בפזרנות, לטובה, אז ככה הוא מופיע את כל המתנות שריבונו של עולם נתן לו. אבל, זה לא תמיד כזה פשוט. ולפעמים הכוחות הרעים שלי משתלטים, ולפעמים הכוחות הרעים שלי לא מקשיבים לכוחות הטובים שלי, ולפעמים אני מרגישה שאני טובעת בתוך הכוחות הרעים, ומה אני כבר יכולה לעשות? אני מרגישה שאין תקווה. אומר הרב, והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים הם הנאורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים, על כן ירגיז אדם יצר הטוב, תעורר את היצר הטוב לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. זה קודם כל, זה ראשית לכל, כל הזמן להתבונן, כל הזמן לשים לב, כל הזמן להיות במעקב, מה קורה? וכל זה ייתכן באדם שההרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש מעצמו כל הדרכים הטובים. כן, מי שעובד ומברר ומכיר את עצמו ומודע לעצמו ומצליח להתגבר, אז זה באמת מספיק לו לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אבל, אומר הרב, שלא כולנו כאלה. מי שנפשו לא נתהרה כל כך, אנחנו לא כאלה תיאורים ומדויקים ועדינים, הוא מרגיש מעצמו כל הדרכים הטוב, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובים, עד שיקבל מהתורה והלימוד, על כן יעסוק בתורה. מה זה יעסוק בתורה? פירוש בתורת אותם הדרכים הטובים שצריך להגבירם בנפשו. אומר הרב, השיטה הראשונה להצליח להתגבר על היצר הרע זה ללמוד. מה ללמוד? ללמוד מסילת ישרים, וללמוד נתיבות עולם, וללמוד מידות הראייה, וללמוד מוסר אביך, וללמוד את כל השבילים שבתורה שעסוקים בעבודת השם, בעבודת המידות, בעבודה המוסרית של האדם. ככל שאדם יותר לומד את הדברים, ככל שאדם יותר מברר את הדברים, כך יש סיכוי יותר גדול שהוא יצליח להחדיר דרך התובנות, דרך ההבנות השכליות שלו את הדברים אל תוך תוכו. קודם כל וראשית לכל ללמוד, ואף פעם, אף פעם, אף פעם בחיים אל תפסיקי ללמוד את התורה, אף פעם אל תגידי הגעתי, זהו, אני יכולה לשבת על הקורסה ולשתות קפה והכל טוב. ממש לא, לעולם זה לא נגמר, לעולם. אבל זה הבסיס להכל, הבסיס להכל זה ההבנות, זה ההכרות, זה להקשיב לדברים דרך השכל. דעל עסק התורה בכללה אין צורך להזהרה זו, שהוא מוזהר ועומד על זה. כשכתוב יעסוק בתורה, אומר הרב, זה לא סתם ללמוד תורה, ברור שאתה חייב ללמוד תורה, אבל כשיש לך בעיות עם היצר הרע, תלמד את התורה הספציפית הזאת שמתעסקת בעבודת השם שלך. והנה על ידי הידיעה יקנה כוח ההתעוררות לחשוף אל הדרכים הטובים. כן, מתוך זה כמובן זה עבודה מאוד מאוד רבה, כי קודם את מקשיבה לספרים ואחר כך את מנסה לשייך את זה לעצמך ולהבין את עצמך ולברר איך זה קשור לעצמך, זה חתיכת עבודה, אבל זה עבודת חיינו. אדם לעמל יולד. אז זה קודם כל וראשית לכל, קודם כל זה הלימוד, הלימוד זה בסיס להכל. אבל אומר הרב, אבל אם נפשו אוף, אני לא יודעת איך אומרים את זה, אופלה או אופלה, מלשון אופל, כל כך, שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, אז צריך לעורר את כוח ההרגש, שהוא עושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. אם זה לא מספיק לו הלימוד, כל מה שהוא ברר והקשיב וחקר ועיין, והוא מרגיש שעדיין קשה לו עם היצר הרע, עדיין יש קרבות, אומר הרב, צריך לגעת גם בלב. בלב לפעמים זה יוצר איזו התפעלות, איזו התרגשות. כנראה לא מספיק לו רק הבירור השכלי, והוא חייב גם להרגיש, לחוות. וכבר בארתי במקום אחר בעזרת השם יתברך והתפאר בסד במאמר תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. אנחנו נלמד בעזרת השם את הפסקה הזאת בעיתה ובזמנה באריכות, שסגולת קריאת שמע היא לעורר את ההרגש הטוב שהוא מוסיף אומץ להשכל הטוב. לא תמיד מספיק השכל, ולכן לפעמים צריך תזכורת דרך הרגש, דרך הלב. אנחנו לא רק שכל, אנחנו גם שכל וגם רגש, ולכן לפעמים הלימוד לא מספיק, והקריאת שמע זה ביטוי ל... נכון, תפילה זה עבודה שבלב, זה ביטוי לעבודה שבלב, שגם הלב ינסה לעזור לאדם לנקות, להסיר את הקליפות, את המחיצות, את המסכים, את המפריעים. אז זה השביל השני. אבל כל אלה הדרכים ייקונו רק להחזיק את הכוחות הטובים, אבל לא להחליש שום כוח מכוחות הנפש. אלא שאם על כל פנים לא אזיל, אם הוא לא מצליח, אז ההכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור גבולם על ידי התגברות הדמיון הכוזב, לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. אומר הרב, עד עכשיו דיברנו על מקום שאדם מבין שהכוחות הטובים הם אלה שצריכים להוביל, והוא לא רוצה לתת מקום לכוחות הרעים. אבל לפעמים הכוחות הרעים יש להם מקום, וצריך לפעול גם נגד הכוחות הרעים. אז איך אפשר להחליש את הכוחות הרעים? את לא יכולה להחליש את הכוחות הרעים, להתחיל להקריא להם פרקים מסילת ישרים, זה לא מעניין אותם. זה לא, את לא תתחיל להעביר להם שיעורים בנתיבות עולם. מה מעניין את הכוחות הרעים, נתיבות עולם ומסילת ישרים? איך אפשר להחליש את הכוחות הרעים שבאדם, את החולשות שבאדם, את הדמיונות שבאדם, שמושכות אותו לכל מיני מקומות נמוכים? אומר הרב, על כן יזכיר לו יום המיטה. מה זה יזכיר לו יום המיטה? כן, זה גם כתוב בפרקי אבות. דע מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר, רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מי רוצה להיזכר שהוא בא מטיפה סרוחה? ומי רוצה לחשוב על זה שהוא הולך למקום עפר, רימה ותולעה? אני יכולה לתאר לכם את זה אם אתם רוצים, איך התולעים אוכלים לנו את הבשר. זה לא כל כך נחמד, אבל זה מה שקורה. למה זה נוגע בכוחות הרעים? זה צד נמוך בחיים של האדם, נכון? אנחנו רוצות לחיות עם משמעות, לא בגלל שאם לא נחיה עם משמעות אז נהפוך לעפר, עם מוות עולה, נכון? אין פה אף אחד שזה מה שמעניין אותה. אבל לפעמים צריך להזכיר את יום המיטה. לפעמים אנחנו נכנסים למצב כזה של זכיחות, אנחנו מרגישים עם עצמנו טוב, הכל סבבה, אנחנו נחמדות, אנחנו טובות, אנחנו ישרות, אנחנו צדיקות, הכל סבבה. יום המיטה, יום המיטה הוא מוציא אותנו מהאיזון הזה. יום המיטה הוא מזעזע. יום המיטה הוא מפחיד. יום המיטה הוא מזכיר לאדם שבסוף העובדה הכי 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 ודאית בעולם הזה זה מה? סליחה שאני אומרת, זה שכולנו מתים. אין מישהו שנשאר לנצח, אין כזה דבר. אז ברור שאנחנו לא רוצים להתעסק בזה ולא רוצים לחשוב על זה, וזה לא משמח אותנו ולא כלום, אבל יום המיטה יש לו תפקיד. כן, אולי צריך ללמוד על זה באריכות בשיעור אחר. יום המיטה בסופו של דבר, המפגש עם יום המיטה זה בעבור החיים. למה יום המיטה זה בעבור החיים? כי מתוך שנזכר ביום המיטה, מה נגיד לעצמנו? רגע, 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 בוא נהפוך את הזמן שנותר לנו, שאין לנו מושג כמה זה הזמן הזה, בוא נהפוך אותו למשמעותי. בוא נמלא אותו בתוכן, בוא ניתן לו ערך. אז שוב, אנחנו לא רוצים להיזכר ביום המיטה, אבל לפעמים אין לנו ברירה אלא להיזכר ביום המיטה. אומר הרב, אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, היא עצה יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש את הכוחות הרעים. כי בהיחלש כוחות הנפש לא ימנע שזה יהיה הפסד גם לדברים הטובים. אנחנו לא צריכים להזכיר את יום המיטה כל יום, גם לא כל יומיים, גם לא כל שלושה. אבל פעם בכמה זמן אדם צריך להזכיר לעצמו את זה. כן, לא צריך לעשות הרבה רעש, ולא צריך לעשות מזה יותר מדי דרמות, אבל לפעמים כשאדם מזכיר לעצמו את יום המיטה, אז זה מעורר אותו, אז זה מנער אותו, אז זה מרומם אותו. נכון, זה נמוך, זה קטן, אבל גם לזה יש מקום. פעם בכמה זמן הוא צריך להזכיר לעצמו גם את זה. אז בעצם אומרת הגמרא שיש שיש שבילים איך להתגבר על היצר הרע. אנחנו צריכות לזכור את זה, אנחנו צריכות לזכור שלכל שביל יש את התפקיד שלו. ושוב, לשים לב, לשים לב כל פעם כשהיצר הרע בא לבקר, לשים לב מה השכר שהוא נותן לי, מה הרווח שהוא נותן לי, ומה ההפסד שאני אפסיד אם אני אצליח להתגבר על היצר הרע. אז זה, זה, זה מלחמה כל החיים, זה, זה מאבק תמידי. אבל אם נהיה קשובים, אז אני מקווה שיהיה לנו סייעתא דשמיא ונצליח להתגבר. בעזרת השם.